כל חי אונליין 93fm.co.il.
אב העון שטיימן שהלך הבוקר לעולמו, תצא בשעה 12 מביתו ברחוב חזוניש בבני ברק לעבר בית החיים פונוביץ' בעיר שם יתאמן. הבוקר בשעה 6:30 חלה הידרדרות חמורה במצבו של מרן, הוא השיב את נשמתו לבורא מאוחר יותר והוא בן 104 שנים. במשטרה ובעיריית בני ברק נערכים למסע הלוויה, והחל מהשעה 10 יחסמו לתנועה רחובות הסמוכים לביתו של ראש הישיבה. חברות ההסעים עושים מאמצים לגייס אוטובוסים לשם שינוע המונים מהערים החרדיות. האוטובוסים לא ייכנסו לעיר אלא יורידו את המלווים בכביש 4. כוחות גדולים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה ייפרסו החל מהשעה הקרובה ברחובות העיר. מועצת חכמי התורה פרסמה הודעת אבל בעקבות פטירתו של מרן. בהודעה נאמר עוד כי על פי הוראת נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה, כל האברכים ובני הישיבות נקראים להשתתף בלוויה. כתבנו איתי גדסי מוסר כי הודעות אבל פורסמו על ידי יושב ראש האופוזיציה, נשיא המדינה, שרים וחברי כנסת. תחזית מזג האוויר, היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
גדול הדור, מנהיג הדור, הצדיק של הדור, המתמיד של עם ישראל, עמוד האור, תורה מהלכת, פוסק הלכה, מנהיג את הצון, מורה את הדרך, מרן ראש הישיבה, הרב אהרון יהודה לייב שטיימן, זכותו תגן עלינו. לפני שעה קלה ניצחו הרלים את המצוקים, ונשבע ארון השם. עם ישראל כולו, בארץ הקודש, בתפוצות, קהילות בית ישראל, הבשורה מגיעה לכל מקום, אבל כבד בעולם התורה, גדול הדור שהוביל את עם ישראל שנים רבות וארוכות, בהנהגה, בעמל התורה, בצדקנות, בצניעות, בספקנות, שכמוה לא רואים בדורנו. מגיע עכשיו ממש ברגעים אלה אל שערי רקיע, אל שולחנם של צדיקים. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כך יוצאת בת קול ומכריזה הבוקר. ואנחנו יתומים, אבלים, המומים, כואבים ומזוזעים. אנחנו אלו שלא רואים יותר שמרן הרב שטיימן זכר צדיק לברכה יהיה במחיצתנו ובדור שלנו. ומכאן עם ישראל הקריאה לכל יהודי, באשר הוא שם, כל מי ששומע אותנו עכשיו, מהצפון ועד הדרום, כולם נקבצו ובאו לך. מי שיש בו משהו מכבוד התורה, וזה לא משנה מאיזה עדה, מאיזה חוג, מאיזו קהילה, מה צבע הכיפה על ראשכם, כבוד התורה האמיתי הוא להשתתף באשכבתי דרבי, בהלווייתו של גדול הדור. הביאו איתכם את הילדים, הביאו איתכם מכרים, רק להיות נוכחים ברגעים האחרונים שעוד אפשר לזכות, להיות במחיצתו ולהיות בדלת אמותיו. אנחנו כאן נפתח את הגל הפתוח הזה כדי ללוות את השעות הקרובות יחד עם המוני בית ישראל אל מסע הלוויה ובמהלכה בעיר בני ברק. מסע הלוויה שיחל בשעה 12 ואנחנו ככה בערב חג החנוכה, וכנראה רוח הקודש של מרן ראש הישיבה ידעה וידע שהוא ייפטר הבוקר הזה בערב חג החנוכה, וכדי לאפשר לכל בית ישראל לחזור לבתיהם ולהדליק את נרות החנוכה בזמן, נפל הדבר שהלוויה תצא בשעה הזאת בסדר הזה. הכל כבר נקבע מראש בצורה מסודרת. אנחנו מיד נפתח את המשדר הזה עם עדכונים על כל מה שקורה, גם מבחינת הערכות של כוחות הביטחון, המשטרה, כוחות מדה, וכמובן האלפים האלפים שיגיעו בתחבורה הציבורית לעיר בני ברק מהצפון, מהדרום, מירושלים, ממודיעין עילית. מדובר על הלוויה שצפויים להשתתף בה מאות אלפי בני אדם. אנחנו מקווים שהיא תעבור בשלום. כאשר הלב בוכה, ממענים להאמין, מסרבים לעכל, הגם שמרן ראש הישיבה בן 104 שנים, אנחנו לא כואבים על זה שהוא הסתלק בגיל הזה, זכה לאריכות ימים. אנחנו כואבים על זה שהוא הסתלק מאיתנו. אנחנו נותרנו כאן יתומים. הכאב הוא עליי, עליך, עליכם, על כל אחד. אנחנו זהו, הוא לא כאן. ושיש רכבת בלי קטר, זה סתם אבן שאין לה הופכים. זאת התחושה הבוקר הזה. אנחנו נפנה מיד גם אל הכתבים שלנו, שיתנו לנו את כל העדכונים על מה שעומד להתרחש. נשמע את דבריהם של הרבנים, המגידים, נשמע דברי התעוררות, נתחזק ביחד.
כן,
אבי. חיים ולדר באולפן בבני ברק.
אני רוצה להגיד לך שהדברים שאמרת מאוד מאוד מרגשים, ובאמת מנהיג של העם. אני רוצה להגיד שזה בשורה, יש בו באיש, בדמות הזאת, בשורה לכל ילד ונער. כי הרב שטיינמן היה לכאורה אנטי מנהיג, היה שקט, היה לא דחף את עצמו לשום מקום, בר מצווה לא עשו לו, לא עשו לו בר מצווה, הוא פשוט אמר את ורטר, זה היה בר מצווה שלו. הוא היה נו ונד בבלתו, הגיע לכפר סבא, מה זה כפר סבא? איזה מקום תורה? מי יכול לשמוע? רבותיי, בן אדם שיושב ולומד והוא צדיק, אז הוא יהיה בכפר סבא, הוא יהיה לא משנה איפה שלא יהיה. החזוניש בגיל 30 כבר קם לפניו, ואנשים שמעו, דיברו, זה עבר, אנשים נמשכים לאמת, נמשכים לזה, השמועות רצו, אנשים שלא יכלו שלא לראות, הוא רק ברח מהכבוד, ברח מהשרה, והנה, הנה, איזה בשורה לכל אדם, שזה לא משנה, שהוא יהיה נמוך, שהוא יהיה רזה, שהוא יהיה שקט, שהוא יהיה, אתה יושב ולומד, אתה צדיק, אתה אדם אמיתי, אתה תגיע, אתה תגיע, זה מה שהרב שטיינמן, איך הוא נהיה, לא אבא שלו היה משהו, הוא לא היה אבא שלו, והוא הגיע באמת בכוחות עצמו, ולא, הוא גם לא הלך לשום מקום, רק עשה את רצון הקדוש ברוך הוא, רק חי כמו שיהודי, הלוואי וכל יהודי היה שואף, אני לא חושב שכל יהודי יכול לחיות ככה, זה מעל הטבע, אבל זה פחות שואף, זה אבן שואבת, אבן שואבת להבין למה לחתור, כאשר שיש את זה, אז האור הזה לפחות מתפשט, הוא מגיע. אני רוצה להגיד לכן, זו הסיבה של היתמות, זו הסיבה שבאמת אנשים, אני ראיתי בבית שלי עצמו, שאשתי, אנשים באמת בוכים, כי כואב להם, כי הרגישו בטוחים, כמו שאמרת, זה לא הלכתות ש-104, הלוואי כולנו שזה יגיד שנגיע אליו, אבל אנחנו עכשיו ללא הרב שטיינמן.
אכן, אני רוצה לקרוא כאן, ברשותך חיים,
כן.
המאזינים כולם, בוא נזכור שמתוך לא יודע כמה עשרות, מאות אלפים שמאזינים עכשיו בארץ, בעולם, לא כולם זכו באמת לשבת ולהצטופף בצילו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן. יש כמובן את התלמידים הרבים, עשרות אלפים במשך השנים, אבל יש רבים שלא זכו. לא היו, לא ראו, יודעים, מכירים, סיפורים, גדול הדור בסוף סוף של דבר, ראו אותו בכנסים הגדולים אולי, קראו מכתבים שהוא הוציא מעט לעט, עם הוראות שעה לציבור. אבל אני רוצה לקרוא כאן דברים שנכתבו מתוך הפנקס של הרב יצחק לוינשטיין, שמי שיודע, חיים, אתה בטח יכול להרחיב על הקשר המיוחד, על השנים הרבות שהוא היה לצידו של מרן. והוא כותב כך, פנקס שהוא כתב לפני שנים רבות, והוא היה משמשו של מרן הרב שטיינמן הרבה מאוד שנים. ממש האיש שסייע לו יום יום, בוקר, צהריים וערב.
הוא גם היה איש אמון שלו, אם אני אמין בו.
כן, עד שהוא לצערנו הרב חלה ונפטר. וכך הוא כותב, ההסכם, ביום שישי, שבוע וחצי קודם פטירתה של הרבנית. אנחנו מדברים על הרבנית אשת מרן ראש הישיבה, הרב שטיינמן, הרבנית יעל שטיינמן. הרבנית עוברת טיפול באיכילוב, וכאשר היא מסיימת את הטיפול, היא בהכרה חלקית, והיא שאלה להיכן להביאה בסוף הטיפול. בסוף הוחלט על מעייני הישוע. רבנו מתעניין כל הזמן אם היא חוזרת להכרה. ביום ראשון שרגה ברלין מתקשר ומודיע שעכשיו העבירו אותה למרפסת של מעייני הישוע, והיא בהכרה מלאה ומתקשרת עם הסובבים. שי האחי נמצא בבית מרן שליטה לפני השיעור, אני מעדכן אותו שהרבנית בהכרה. מרן שליטה מורה לו מיד שהוא רוצה לנסוע אליה. שי אומר לו, אני אקרא לאיצ'ה רוזנגרטן. אבל מרן שליטה אומר לו, תביא מונית וניסע מיד, אל תחכה לאף אחד. עדי אחי ואחי, איצ'ה הגיע ולקח את מרן שליטה לבית החולים. כעבור זמן לא רב, מרן חוזר הביתה עם קורת רוח. שאלתי אותו מה הביאור לקורת רוח זו. וכך מספר לי מרן שליטה, שהיה לו הסכם עם הרבנית, שמי שיהיה חס ושלום שכיב מרע ראשון, השני יבוא אליו ויאמר איתו וידוי. ועכשיו שהרבנית הייתה בלי הכרה, היה מאוד לחוץ שמה לא יקיים את הסיכום ביניהם. ולכן תכף ששמע שהיא בהכרה, נסע אליה ואמר איתה וידוי, וחזר לביתו, זה הסכם, הוא אמר. נורא נוראות. עמוד אחד מתוך הפנקס. מרן הרב שטיינמן, הסכם עם רעייתו הרבנית הצדקת, מי שיגיע הראשון ל-120, השני מתחייב להגיע אליו לבית חולים ולומר איתו וידוי, וזה מה שהלחיץ את מרן ראש הישיבה, ההסכם, התחייבנו. אדם שמאבד ברגעיו הגדולים, אשת חבר, שהייתה איתו אולי 70 שנה, יום יום, הוא לא, הדברים בפרופורציות, איש רוחני.
אוי, אני רוצה להוסיף לך שלא רק לאשתו, אני רוצה להגיד לך שנער חסר שם, אלום שם, שהגיע לבית שלו, היה לו את היכולת ממרומי שנותיו להיכנס לתוך הלב שלו, להיכנס לתוך הראש שלו, והפיקחות העצומה, דרך אגב, חייבים להבין
כן,
את הפיקחות העצומה.
כן, אמרתי בטעות קודם, הרבנית יעל, ודאי, הרבנית תמר.
תמר, כן.
כן, כן.
הייתה ראויה, אני זוכר, הייתה כל כך מהירת פנים ומקבלת את האנשים, אנחנו כיוון שמי שהיה שם בבית גם, והיו שם, בבית הזה היה פתוח, זה בית מטלין פול, בית שבאמת רק מה שהיה בו זה, 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 זה הציבור, זה, זה לתת לעם, זה להניג, משם יצא הנהגה בעצם, וסיפר לא מזמן מישהו, סיפור כל כך אופייני, שהוא בא אליו, הוא לא רצה ללמוד, הוא לא רצה כלום, הוא אמר לו, הוא בא ואומר לו, אני לא רוצה ללמוד, ככה בא, והיה אפשר, היה אפשר לבוא לרב שטיינמן ולהגיד לו דברים כאלה, להגיד לו תירה, להגיד לו בדיחה, להגיד לו, והוא בא ואמר לו, אז הוא אומר לו, אז מה אתה רוצה להיות? תגיד מה אתה רוצה, תקשיבו במשפט הזה, אני למדתי מהרב שטיינמן את המשפט הזה. כשבא אל הילד, אני למדתי ממנו לשאול אותו, מה אתה רוצה? לא, עזוב מה אני רוצה, מה אתה רוצה? אז הוא התבלבל, הוא לא ידע מה לעשות. הוא יצא החוצה לטייל בחוץ, לחשוב באמת מה אני רוצה. אני, הוא בא, אמר כל כך הרבה. ואז הוא חזר אליו, הוא אומר לו, אני רוצה להיות בארגוני חסד. הוא אומר לו, לא, לא רצה, לך לארגוני חסד. גם תלמד, וגם תהיה. זה, היכולת הזאת לא להיות, לא לבוא לבצורה לעומתית, אלא באמת להיכנס לבן אדם, מה הוא רוצה. אני עוד, עכשיו אני קצת חסום, אבל יש לי כל כך הרבה סיפורים, אני כל כך נתרמתי, ודרך הכתיבה ניסיתי גם להעביר את את הראש הזה, את האישיות הזאת, את הפיקחות הזאת. בן אדם שיש לו מידות טובות, הרב שטיינמן היה מידות טובות, מידות טובות, מידות טובות, הוא תמיד אמר, לא ראיתי מידה רעה שמישהו הרוויח ממנה. האיפוק, הנוותנות, השתיקה, היכולת לחכות, הסבלנות, אלה דברים שחייבים ללמוד מהם, זה לא סתם, זה מנהיג.
אני מעלל כאן בפנקסו של הגאון הרב יצחק לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, והוא היה כותב יום יום, או כל אירוע שהוא ראה, כל פרט, כל מעשה שהוא ראה במחיצתו של מרן ראש הישיבה, הוא היה כותב בפנקס. וכך הוא כותב, יום ראשון כ"ב סיוון. מרן שליטה יושב בחדרו ודוקטור רוטשילד מודיע מדי פעם שמרן שליטה יבוא ובינתיים חוזרים הביתה ומרן שואל וחוזר לשיעוריו כמדי יום ביומו. אנחנו מדברים על מצב שהרבנית חולה מאוד. מרן שליטה בחדרו מבקש לשאול לדוקטור רוטשילד אם יוכל לומר עוד שיעור אחר הצהריים. דוקטור רוטשילד אומר שאפשר. זה מה שמעניין את רבינו כשאשתו על ערש דווי. ואז מרן שואל מתנדנד מתוך חמל המחשבה בכיסאו ופונה אליי ושואל אותי, מה יותר טוב לנשמה? מה שעושים בחיים, או מה שעושים לאחר מיטה. ואמרתי מיד, מה שעושים בחיים? הוא ממשיך מרן, יש לי הסכם עם הרבנית, שכל ראש חודש אני אתן בשבילה צדקה. כידוע, מרן שליטה חשש בנתינת צדקה של נשים, שם הזה של בעליהם. ולכן, יש לי הסכם לתת צדקה בכל ראש חודש לכמה מוסדות מסוימים, ומי יודע אם הרבנית תזכה להגיע לראש חודש הקרוב, אנחנו מדברים על כ"ב סיוון, אז קח עכשיו את הכסף של הצדקה הזה, ותיתן בשבילה, ותיתן לי סכום כסף, ומיד זכתה לעשות עוד צדקה בחייה. יום אחרת הוא כותב, נכנסתי לחדרו של רבנו ושאלתי אותו, איות ופונוביץ', אני שומע ששואלים לגבי מקום קבורה עבור הרבנית שליטה, עבור הרבנית קליטה, שהייתה במצב קשה מאוד, מה רצונו? וענה לי, כי בעצם לעצמו אינו רוצה כלל להיקבר בין רבנים ואנשים חשובים, אלא בין פשוטי העם. אבל אין זה נוגע לרבנית, והיא יכולה להיקבר בין רבניות פונוביץ'. ובהמשך דיבר עמי ברוגע ובשלווה, וסיפר לי שבצוואתו כותב מפורש, שיקברו אותו בין פשוטי עם, כי לב יודע מרת נפשו. הוא מרגיש באמת שאינו ראוי כלל להיקבר בין אנשים גדולים, והתבעו אותו בדיני שמיים גדולים מאוד, האיך תופס הוא קבר שכזה. והזכיר עוד דברים שכתב בצבא, שינהגו בו כאדם פשוט וכו'. והמשיך למעשה, כבר כתב 5 צבאות וכל פעם הוא משנה, וסיפר לי עוד, שצבא הראשונה כתב מיד לאחר פטירת החזון איש, וכתב שמה יהיה עם הילדים הקטנים, וכמובן שזה לא שייך להיום. כך אמר מרן הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, ביום שני אור לכבדה לציוון, הרב יצחק לוינשטיין זצל, שומע וכותב. זה ממש סיפור על צוואתו.
אבי.
כל כך, אני... הבוקר הזה שאנחנו אומרים ושומעים שמרן הרב שטיינמן אומר, אני לא רוצה להיקבר בין גדולי עולם, אלא בין פשוטי העם.
אבל אני חייב לומר לך משהו, הרב שטיינמן חי, באמת, אני אומר פה משהו קצת חזק וקשה, אבל הוא תמיד, אני חושב שהוא הבהיר לאנשים שמסביבו קצת את ההסתכלות, תמיד היו אנשים מפחדים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה בעתיד, מה יהיה, והוא תמיד בא ואמר לנו, אנשים לפני השואה חשבו מה יהיה, הם לא חשבו שעוד מעט הכל נמחק, אומר, חשוב מאוד להיות מה שאתה עכשיו, להיות יהודי, להיות יהודי, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אל תעשה חשבונות, אל תעשה חשבונות, שכמובן הוא הסתכל לשנות דור קדימה, אבל בהנהגה האישית, הוא אומר, כל הפחדים שאנשים מפחדים, על הפרנסה, על השטויות, הוא אומר, זה לא, הוא אמר גם, פעם הוא אמר לי משפט, האמת היא, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל הוא כאילו ביטל, בא ואמר, הפחדים, אנשים אומרים, תעשה ככה, לא תעשה ככה. הוא אומר, בוא נשרוד את זה, בוא נראה ש... הוא דיבר על זה שפעם במאה שנה קורים דברים מאוד... הוא בא ואמר, מה שאנחנו צריכים זה באמת לחיות כמו יהודים, ולא באמת לעשות חשבונות, לעשות פחדים, לפחד על דברים, אלא באמת לחיות, הוא חי באמת את החיים, אני אשים אליו שאני אני לא מעיז להגיד את מה שהוא אמר באמת, אבל...
חיים,
כן.
אתה חייב להמשיך לשמוע את השורות הבאות, אחרי אותה צבא, שהוא מספר לרב לוינשטיין, שהוא כתב מספר פעמים צבא, אתה זוכר שאת הצבא הראשונה הוא כתב מיד אחרי פטירת החזון איש?
כן.
שאז הוא היה אברך צעיר עם ילדים רכים, וצבא שם הוא כתב מה לעשות עם היתומים הקטנים. אז שאלתי אותו, כותב הרב לוינשטיין, מדוע בגיל כזה ראש שיבה חשב על כתיבת צבא? וענה לי בזה הלשון מילה במילה. ביום פטירת החזון איש הייתה חשיכה גדולה, ואיך שנלקח באופן פתאומי, ומאז הרגיש בחוש שיום, שוב יום אחד קודם מיתתך. ומאז חושב תדיר על יום המיטה. לאחר דברים אלו התחלתי לבכות ואמרתי לרבינו, אנחנו לא נוכל לסבול את זה, שהכל יהיה באופן כל כך פשוט, שהראשי ויוותר קצת, ושיב לי בנחישות, על כל מה שהוא כבוד, משלמים ביוקר רב.
תקשיב, הוא היה סובל.
ואני יודע כן. מה ערכי.
הוא היה סובל כשעשו לו כבוד, אני זוכר ששיבחו אותו, מי שהכיר אותו הסתכל עליו וראה בנימי הבאות את ה... את ה... את, כמעט אפילו לא סבל כזה, איזה מין, כמו שבן אדם מתכווץ ושומע איזה משהו לא לעניין, הוא לא היה אוהב את זה, והוא אחר כך היה סובב.
זה מי שמרגיש כך תוכו כברו בפנימיות, באמת העמוקה, העמוקה, העמוקה בפנים, הוא מרגיש שלא רואים, הוא לא ראוי לכבוד, הוא רוצה להיקבר בין פשוטי עם, הוא אומר. ומאותו רגע שהחזון איש הסתלק, הוא אומר, חשיכה כזאת היא שוב רגע לפני יום המיטה, ומאז הוא חושב על יום המיטה. אנחנו מדברים על 50 שנה, 60 שנה.
אבל הוא פשוט ראה את האמת, הוא היה פיקח, הוא הבין שהכל שטויות, הוא זלזל בכל דבר שאיננו משהו רציני. לא כבוד, לא כסף, עברו הרי בבית הזה, הוא החזיק את עולם ישיבות תורמים, נתנו לו מיליוני דולרים, ואני אומר מיליוני דולרים, ושום דבר לא נשאר, שאתה יודע, ההוכחה זה הבית. לא נשאר כלום, הוא לא הסכים אפילו שיצבעו לו את הבית. הכסף היה בשבילו רק אמצעי בשביל אין קמח אין תורה, רק בשביל תורה. הוא עצמו, הוא יושב על אוקר.
תשמע, אמנם מדובר בעצים ואבנים, אבל אני לא יודע במי זה תלוי, אבל גם לאחר הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הבוקר, שהבית נותר ריק, לא יודע, צריך לעשות שם איזה בית מוסר, איזה בית מדרש קטן, כי רק לראות את הקירות, רק לראות את ה... זה מעורר.
כשאתה אומר את זה, ואני זוכר, אתה רב שטיימן היה מזלזל בזה.
אתה עומד שם במסדרון, אתה פתאום מבין, פה רב שטיימן גר. זה הבית שלו, ככה, פה הוא גר, כך זה נראה. זה רק שלעצמו, אני חושב, נותן פרופורציות, שאנחנו חיים בעולם הטירני.
כן, כן, כן. המקום הזה היה מקום שהיה צריך לבוא אליו.
בוא נצרף את הרב חיים הורוביץ. בשורות טובות, הרב הורוביץ.
בשורות טובות, ישועות ונחמות. אין ספק שמדובר ביום מאוד מאוד קשה. קשה יום פטירתם של צדיקים, כיום שריפת בית אלוקינו. ממש ערב חנוכה, ערב שבו אנחנו עומדים להאיר את הנר קבע נר מערבי. אני בטוח שהמוני בית ישראל בכל מקום שהם, המומים, שבורים, כואבים, הפסדנו, הדור שלנו הפסיד, כבר נמצא שעה ו-20 דקות, בלי הנר המערבי שנתן לנו את הזכות ואת היכולת לחיות כאן בעולם שלנו. קטונתי מלדבר על מרן ראש הישיבה, אפר אני תחת כפות רגליו, אבל דיברתם כאן בכמה מילים על החיים של מרן ראש הישיבה, על כך שהוא כל הזמן ידע והסתכל על העולם הזה ככלום. אני חייב לספר משהו. לפני 9 שנים הייתי בביתו של מרן ראש הישיבה, יחד עם קבוצת תלמידים שעשינו יחד לימוד, בסיום מסכת והביאו שם, זה היה ימים ספורים לפני פורים, והביאו שם כיבוד, היה שם אוזני אמן ויין. ומרן הרב ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, קשה לי לומר את המילים הללו, ביקש ממני שאני אעשה את הסיום, כי אני אמגיד שיעור, ובסוף הסיום, מישהו ניגש אליו וניסה לחבל אותו, שהרב יברך מזונות, אז הוא שאל מה זה? אז אמרו לו שזה אוזן אמן. הוא אמר משפט שצריך לחשוב המון המון מה כולל המשפט הזה. אמר מרן הרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, מיום עומדי על דעתי לא בירכתי מזונות אלא על דייסה.
וואו.
צריך להבין מה כולל המשפט, איזה דברים הרב שטיימן לא הכניס לפיו מעולם. מימי לא בירכתי מזונות אלא על דייסה, שזו וואו, הייתה ארוחת צהריים שלו מפורסמת. הקדושה והתארה שלו והסיגוף, ואז באותו מעמד הוא אמר וורד, שאני אומר את הדברים כבר לילוי נשמתו, הוא אמר, אומרים בסיום מסכת, אנו רצים והם רצים, הם רצים, אנו רצים ומקבלים שכר, והם רצים ואינם מקבלים שכר. שאל מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה זאת אומרת, הם לא מקבלים שכר? יש מזכרות בשוק של מאות אלפים, איך אפשר להגיד לא מקבלים שכר? אפשר להגיד שכר גשמי, לא שכר רוחני, אבל מה זה אינם מקבלים שכר? אמר מרן ראש הישיבה, אם יהודי יעבוד חודש שלם, ובסוף החודש מישהו ייתן לו 5 שקלים מזכורת, אז יבוא ויחס ויגיד, מה זה? לא קיבלתי כסף. יגיד לו המעסיק, מה זאת אומרת לא קיבלת כסף? קיבלת 5 שקלים? כן, אבל מה זה 5 שקלים ביחס לחודש שלם? אומר, גם אם מקבלים מיליונים של שקלים, אין לזה יחס לחודש שלם שאפשר להספיק בלימוד תורה. אם אדם היה יודע מה הוא יכול להספיק בשעות היום, כמה דפי גמרא, הוא מבין שכל מה שהוא עוסק בחיים שלו זה הבל הבלים, ולא משנה כמה הוא מקבל, זה משל לכמה פרוטות שאדם עובד על חודש שלם. כך הייתה הנהגתו, וכך כל הזמן התנהל.
לא הכנסתי מימי לפי שום דבר.
מימי לא בירכתי מזונות. מיום עומדי על דעתי, אלא על דייסה. תעשו רשימה כל אחד בבית שלו.
זה משפט לא מצרים. זה משפט שצריך לתלות אותו על שלט על הקיר.
שמעתי מפי.
ומי שהיה בבית שלו ראה שזה נכון. תמר ליום, תמר ומים ואשל. זהו,
חצי אשל. זוכר שאחד החברוסס שלו פעם לפני צום, בשעה 2:45 בלילה, הסתכל על השעון, ואמר לו, הוא סיפר לי, זה אחד שלמד איתו חברוסס בלילה, זה היה לפני 10 בטבת, הוא אמר לו, הראשי ועוד מעט הלויס, אני הולך לשתות משהו. הוא אמר לו, למה? הוא אומר, יש צום מחר. הוא אומר לו, אז מה? הוא לא הבין על מה הוא מדבר. כוס מים, לפני הלויס, לפני צום.
אבל תראו לאיזה גיל הוא הגיע בגלל זה. בגלל זה, ובגלל עוד הרבה דברים. אני חושב שהיהודי לא היה בריא. הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו, נתן לנו מתנה, אני כל הזמן הייתי אומר לילדים שלי, תקשיבו, אני מתפלל שכמה שיותר יום שאחרי שהוא לא יהיה, אז יום אחר, זה יהיה, איך אומרים, יתומים הם היינו ללא אב, וזה היום
שמע
הזה.
שמעת את הפרופסור שדיבר לפני כמה ימים, לפני כמה שבועות,
כן.
יצא החוצה לכולם, אמר רבותיי, זה משהו שאי אפשר להבין אותו, זה משהו שלא ניתן להסביר אותו, כי מבחינת גוף,
הכל היה כאן מעל הטבע, כל התהליך מעל הטבע, אין לזה הסבר רפואי, לא מדעי, גם הרופא היה אומר, לא היה אומר, זה בחוש, בעין, יש פה עשור שלם שהיה מעל הטבע, מאז האירוע הכבד לפני 10 שנים, ואחר כך עליות ומורדות, זה פשוט, הוא היה עד לפני חודש, צלול, ברמה של
צלול. אבי לא רק צלול, הוא היה צעיר ברוחו. הוא היה, הרי הוא היה, שטיימן היה יודע להצחיק. כל מי שהיה בא אליו היה אומר וורטים.
לא רק זה, היו מצפים, אתה יודע, שואלים אותו שאלה, מצפים שעכשיו הוא יגיד איזה...
היה מכניס לך את זה ממקום.
ופתאום הוא מביא לך איזה משפט שהופך את כל הקערה על פיה, ופורפורציות, ומוריד את כל העוקץ מהדרמה.
יו, יו, אתה הגדרת את זה כל כך.
זה כל כך פשוט, מה אתה... אתה מגיע עם איזו שאלה ומצפה, שהנחת לפניו שאלה שהוא עכשיו צריך לפתוח ספרים, כדי לענות לך על השאלה הזאת, ופתאום משפט 5-6 מילים, וכל האוקץ...
אפשר לומר את זה בשתי מילים, גאונות שבפשטות.
לגמרי. אתה
תמיד אומר משפט שהיה ישר ופשוט, וכמו שאתם אומרים, לא היית חולם שזה המשפט שלנו פי, וכמה זה היה פשוט, ישר ונכון. אני רוצה לומר משפט אחד, אולי המשפט הכבד הזה ששמענו מפיו, מימי לא בירכתי מזונות אלה על דייסה, הוא באמת לבעלי דרגה. ולוואי שנזכה להגיע לשם ולהבין שהעולם הזה הוא קליפת השום. אבל משפט אחד שהרב שטיינמן תמיד היה חוזר עליו, את זה אפשר לקחת כבר מהרגע לעילוי נשמתו, ובעזרת השם לחיזוק שלנו, הוא כל הזמן היה חוזר על זה, מאוי לום לרואיסי מבטר מפסיד. הוא היה אומר את זה לכל אחד שהיה בא אליו.
כן, כן.
סכסוכים, על... מעולם לא ראיתי מבטר מפסיד.
הוא אמר עוד משהו, מעולם לא ראיתי שמישהו הרוויח ממלחמה. ככה הוא אמר. וגם מה שזה, זה היפוך של הדבר, אבל אותו דבר. הוא אומר, עוד לא ראיתי...
לוותר כל הזמן, והנר לרגלו, ואת זה צריך לקחת איתנו לפחות משהו
קטן. ולהתפשר, לא ללכת עד הסוף. הוא תמיד לימד אותי, הוא אומר, הוא היה באמת תמיד, שהיו באים אליו לשאול אותו, בן אדם שיש לו ריב עם המנהל שלו, בן אדם, הוא אומר לו, גם היה לפעמים גם בעבר, הוא אומר, הוא לא מבין שהוא שואל את השאלה הפוכה, המנהל רוצה להיפטר ממנו, והוא בא ושואל, האם נשאר? המנהל רוצה שהוא ילך. זאת אומרת, הוא נתן לאנשים, להוריד להם קצת האף, להבין, להסתכל את המציאות שלהם.
כן, יש לי חבר טוב, הרב ישראל רייסנר, אולי חלקכם מכירים, שהוא כל שנה עושה דינר בבית שלו, לישיבה של מרן הרב שטיינמן. ולפני כמה שנים ועוד הרב שטיינמן היה מגיע כל שנה הביתה עם קבוצה של תורמים, אנשי עסקים שהיו נותנים כל אחד כנדבת ליבו להחזקת התורה
לשיבת גאון יעקב.
לשיבת גאון יעקב. שנה אחת הייתה שנת שמיטה, זה פשוט, אני אולי כבר הרסתי את הסיפור, אבל אני מדבר על דינר מאוד יוקרתי, מאוד מושקע, עם עיצובים, עם וכולי, תדמיינו כיד הטובה לכם, מביאים אנשי עסקים, מגיע ראשי ובגילו המופלג נכנס, והוא ככה מתרשם מעריכת השולחן, מההשקעה בתפאורה, והוא מסתכל על הפרחים, הוא נוגע בפרח, והוא אומר, שמיטה.
ראיתי את זה, אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה, וזה היה ממש לפני...
אתה לא, אתה מבין מה? אתה מבין? זה, מי חושב?
הוא לא אמר, הוא שאל, הוא אומר, אין פה בעיה ששמיטה, ככה, זה היה מדהים.
הרי נהנים מעצם זה שיש פרחים על השולחן, וזה, ומי חושב, בן אדם פשוט, אתה יודע, האיש זה שאנחנו כל דבר מקפידים, קשרויות וזה, אתה לא שם לב, אתה מזמין זה שיהיה יפה, שיהיה פה, זה הדבר הראשון.
אני רוצה להגיד שכבר אז הוא היה חלש, ואני זוכר.
שתפס את העיניים שלו, זה דבר ראשון, משהו נכנס הביתה, הוא לא אמר, זה הדבר הראשון שעניין אותו, זה החשיבה.
שהראש מלא בתורה, אז הדיבור הוא תורה, והעיניים תורה, וההסתכלות היא תורה, והכל מה...
אבל בואו ננצל את הרגעים האלה, שאנחנו לפני ההלוויה, ואנחנו נמצאים ברגעים הגדולים האלה, מרן הרב שטיינמן הגדיר את הרגעים שעכשיו אנחנו נמצאים בהם, אני קורא מתוך מה שאומר הרב לוינשטיין, מקורבו, משמשו כל כך הרבה שנים, והוא כותב בהזדמנות אחרת, הוא דיבר על עת ספוד ועת רקוד. מה השמחה למעלה? דבר לא פשוט כשמגיע עוד צדיק לשמיים. הרי שם לא חסר צדיקים, אמר מרן ראש הישיבה. אלא כשצדיק מצליח לעבור פה את העולם הזה כרצונו יתברך, זאת השמחה הגדולה בשמיים. זה ציטוט ממה שאמר מרן הרב שטיינמן על מה שקורה עכשיו בשמיים. זה לא שמחה שהגיע.
אני מזכיר את הדברים של רבי נויינה כותב שדרך העולם, שכשספינה יוצאת למסע כולם עצבים. מי יודע מה יעלה בגורלה? אך כשספינה מגיעה לחוף מבטחים, כולם שמחים. כותב רבי נויינה, אבל כאן בעולמנו עולם הפוך אני רואה. כשילד נולד, כולם שמחים. וכשמישהו נפטר, כולם עצובים. אומר רבי נויינה, ילד נולד, מי יודע מה יעבור עליו? איזה מסע מחכה לו? איזה חיים מחכים לו? איך הוא יתמודד עם הכל? אבל כשספינה, כשאדם משיב את נשמתו הטהורה, בקדושה ובטהרה לבורא עולם, זו בדיוק השמחה שעליה כותב הרב שטיינמן. זה דיבר רבינו יוינה שהפשטו שכשיהודי עבר מסע של 104 שנים של תורה, של יראה, של אמונה צרופה, של קדושה, של סיגוף, זה השמחה הגדולה שיש בשמיים, שהגיע יהודי והשלים את תפקידו ולמעלה למעלה למעלה מכל התחינות, גם בגשמיות וגם ברוחניות.
כן, אולי זה באמת רגעים גדולים וקדושים ונשגבים, וצריך להמחיש לציבור, אנחנו כולנו אנשים כל כך רחוקים ופשוטים ומנותקים, וכל אחד באמת יודע במה הוא צריך להתעורר ומה הוא צריך לעשות, אבל כדי לפשט את הדברים, יש מלבים שמסביר לנו בדיוק מה קורה עכשיו בשמיים. הוא מדבר על הגמרא שאומרת, מיתתם של צדיקים מחפרת. כך אומרת הגמרא, מיתתם של צדיקים מחפרת על כל הדור. והוא שואל שאלה מה זכה החוטא הגדול בכך שהתכפרו אבונותיו כי צדיק נפטר? יש צדיק גדול, הוא נפטר, והוא שמה שחוגג כל השנה ועושה עבירות, הוא עכשיו מתכפרים לו אבונות? איך זה עובד? שואל המלבים, איך זה עובד הגיונית? מה העניין פה? אין דין ודיין, אין חשבון? שימו לב מה אומר המלבים, וזה לעצמנו, לרגעים האלה עכשיו, לשעה הזאת, 9:34 בבוקר, לכל מי ששומע. אומר המלבים שצדיק מגיע לעולם הבא, ובת קול יוצאת ואומרת, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, יש לקדוש ברוך הוא כזה נחת, כזאת שמחה, שהוא פתאום רואה את הצדיק הזה מגיע עם התורה שהוא למד, עם התלמידים שהוא עמיד, עם המצוות שהוא עשה, עם ההחמרות והקפדות, שהוא הקפיד בכל מצווה, שהוא החמיר לגבי כל דבר, וכל זה פתאום מגיע בבת אחת לשמיים. אומר המלבים, באותו רגע הקדוש ברוך הוא עובר ממידת הדין לכיסא רחמים, מתיישב מכיסא דין לכיסא רחמים.
אבי,
ובכל פעם אומר המלבים שיש מעבר ממידת הדין למידת הרחמים, כל הדור מחופר לו אבונות.
אבי, הרב שלזינגר נמצא פה על הקו, אנחנו ממש בסערת רוחות. הרב אליהו שלזינגר, בבקשה.
כן, בוקר קשה לכל עולם התורה, לכל העולם היהודי, לכל העולם כולו. בוקר קשה, קשה, שמרן ראש הישיבה כבר איננו איתנו. כך קשה לדבר, וביקשו ממני לפני שעה לדבר, לא יכולתי לדבר. גם עכשיו קשה, קשה מאוד לדבר, להוציא את המילים הנכונות. מה זה לאבד אדם גדול שהיה אביהם של ישראל, ליבם של ישראל. כל אחד הרגיש הרבה יותר בטוח כשידע שמרן ראש הישיבה נמצא איתנו. הוא ידע איך להנהיג את הספינה הזאת, הדי ראועה בתקופה כזאת של איקבס את המשיכה, תקופה כזאת שהאור והחושך משמשים בערבוביה. זו תקופה שחזל אמרו על זה, יובוי ולא יחמיני, ואת היו אמוראים שאמרו שיבוא, אבל אני לא רוצה להיות באותה תקופה. ולהנהיג את העולם היהודי, את העולם התורני, בתקופה כזאת, זה צריך להיות אדם שיש לו רוח אלוקים בקרבו. זה מה שהיה מרן ראש הישיבה, רוח השם דיברה מתוך גרונו. ראינו איך גדול לישראל בכל התקופות, כשהכירו אותו, איך כיבדו אותו, כמו שאמר כבר מישהו שהחזוני שהיה קם בפניו, כשהיה אדם צעיר, אבל לראות אצלו שהטוירו זה מה שיש בחיים, אין דברים אחרים, כל הדברים האחרים הם פשוט בטלים ומבוטלים, לעומת ערך לימוד התורה של כל ילד, של כל נער, של כל בחור, של כל אברך, של כל בלבוס, לשבת וללמוד, זה בעצם החיים האמיתיים של היהודי. ועם כל זה אפשר לומר עליו, קשה כל כך לדבר עליו בלשון עבר, שהיה בבחינת סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ואני חושב שזו אמרה כל כך אמיתית, הוא כל כך היה מוצב ארצה, כל כך הרגיש את פני הדור, את ליבם של הדור, הבין אותו, היה כל כך מציאותי, אני בעצמי, כמה פעמים שהייתי אצלו, ראיתי שהוא כל כך מציאותי, כל כך מכיר את הדור, מכיר את הבעיות, הוא מכיר את הדברים, אבל מצד שני, ראשו מגיע השמיימה, הכל היה בדרך של תורה. שמעתי פעם מאדם גדול שאמר שכל היוצא מפיו יעשה. פשוט כפשוטו, בגלל שתורה יצא מפיו, רוח הקודש יצא מפיו. וכל כך חבל לנו, אני זוכר שבזמנו סיפרו שכשהחזון איש נפטר, אז הרב דסלר, זכר צדיקים לברכה, הספיד אותו את החזון איש, הספיד אותו בפונביץ'. הוא אמר שרק אחרי שהחזוניש נפטר, אנחנו מתחילים להרגיש כמה הפסדנו. וכל זמן שהחזוניש היה איתנו, לא כל כך הלכנו, לא תמיד ידענו להעריך את הדבר הזה שהחזוניש איתנו. ורק אחרי שנפטר, פתאום אנחנו מרגישים את החיסרון. אני חושב שכך גם הדבר כאן. כל זמן שהיה איתנו, עדיין לא ידענו להעריך את גודל השעה, את גודל הדבר הזה שמרן ראש הישיבה נמצא איתנו. והנה עכשיו כשהוא בחסרונו, אנחנו פתאום כל כך כואבים, כל כך כואבים, עד עמקי הלב, מרגישים בחסרונו כבר, כבר בשעה הראשונה, לאחר פטירתו, כל כך מרגישים בחיסרון הזה, שהקדוש ברוך הוא ינחם את עולם התורה, ינחם את כל העולם היהודי, ינחם אותנו, כי אנחנו כולנו אבלים, כולנו כשגדול הדור נפטר, כל ישראל אבלים, ויכולים אפילו לקרוע, קריאה, בוודאי תלמידיו הקרובים. הרצון שיהיה לנו למיליץ טוב ולמיליץ יושר, שנוכל להמשיך לקיים ולהתקיים ולקיים את עולם התורה פה בארץ ישראל ובעולם כולו, שבירושלים ננוחם במהרה. אמן, כן יהי רצון.
אמן, אמן כן יהי רצון. הגאון הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו, שיהיה בשורות טובות. אנחנו נמצאים באמת ברגעים הקשים והכואבים, עוד בטרם ההלוויה. יש אנשים שרק עכשיו שומעים על הבשורה הקשה והמרה הזו, הסתלקותו בסערה השמיימה של מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, זכותו תגן עלינו. הרב אהרון יהודה לייב שטיימן, כשאנחנו מדברים,
כן שולי,
הבוקר הזה,
כשאנחנו
מדברים הבוקר הזה ואנחנו מנסים ככה להתחבר לאירוע, למה שקורה בעם ישראל כרגע, אני אולי רוצה לחבר את המאזינים שדיברנו אליהם קודם, שפחות ככה קרובים ל... שקרובים ל... למה שקורה, ולא יודעים בדיוק מהי דמותו, יודעים שהוא גדול הדור, ולא ראו אותו אולי ככה בדלת אמות, לא ישבו איתו יותר מדקה, ואולי גם את זה בכלל לא זכו לעשות בחיים. נשים צדקניות, שהם בוודאי רבים מהם, לא זכו לראות ביניהן את גדול הדור. ואני רוצה רגע לחבר את כל בית ישראל לנקודה אחת. הרגעים האלה, הדקות הללו, זה כמו הרגעים של שעת הנעילה ביום כיפור. זה דבר שכולנו יודעים מה זה. שפותחים את ארון הקודש, מתחילה תפילת נעילה, יש בבית כנסת זרם חשמלי, אוויר שאתה רק בתפילת נעילה מרגיש אותו. שאתה נמצא לפני בורא עולם, והשערים עומדים להיסגר. ומה שנזכה לדחוף לתוך השער, מה שנזכה, איזה דמעה שנזכה להכניס פנימה, בקשה שנבקש מעומק הלב, תשובה שנעשה מעומק הלב, זה ייכנס בתוך השערים לפני שהם ייסגרו. עוד מעט החל הלוויה הגדולה של מרן הרב שטיימן. כשאני מדבר איתכם, הוא עכשיו איתנו כאן עדיין פה. נכון שנשמתו פורחת באוויר, אותיות פורחות באוויר, אבל בטרם ההלוויה, הנשמה שלו עדיין איתנו, בעולם הזה. וכל יהודי, גם אם אתה עכשיו נהג מונית ששומע אותי ברכב, אישה שנמצאת עכשיו ככה, לא יודע, במטבח, אתה נמצא באיזה פקק תנועה, לא צריך לעשות, לא צריך לפתוח את ארון הקודש, צריך רק לכוון, לבקש מבורא עולם, שברגעים הגדולים הללו, כשכל המלאכים מקבלים את פניו של מרן ראש הישיבה רב שטיימן, שכל גדולי הדורות, התנאים, האמוראים, פוסקי ההלכה, כל הצדיקים של כל הדורות כולם, עומדים שם בשמיים ועושים לו כבוד גדול, ויש שם כזאת שמחה גדולה. בורא עולם, אל תשכח אותנו, אל תשכח אותי. אנחנו מבקשים בקשה כזאת, בקשה אחרת. אבל הבקשה הזו לא תתקבל אם לא נצרף אליה קבלה אישית. משהו קטן שנחליט היום, ערב חג החנוכה, שילווה אותנו כל החיים. משהו קטן, קטן, שנוסיף לעילוי נשמתו של מרן רב שטיימן. זה יכול להיות עשרות אלפי פריטים קטנים שקשורים להתחזקות מידות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, תוספת של לימוד תורה שלו, כל דבר קטן שאתה יודע שאתה יכול לעמוד בו, שאת יכולה לעמוד בו, בכל נושא שטוב לכם. התורה שלנו מלאה בהצע אדיר של מצוות ומעשים טובים. אפשר לבחור תוספת שבת, מעשה טוב, לתת עוד צדקה, כל אחד איך שמתאים לו. אבל זה הרגעים, לעצום עיניים, להגיד, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי בלא נדר את הקבלה הזו והזו, ובזכות זה אני מבקש, 1, 2, 3, 4, 5, מה שאתם רוצים, שעת נעילה. מרן הרב שטיימן שנכנס עכשיו לשמיים, יש בשמיים התעוררות, זה רגעים שצריך לנצל אותם, עם הדמעות, עם הכאב, עם הפרידה הקשה, שממענים, אנחנו ממענים לשלוח את, את הנשמה שלו מאיתנו, כביכול. אבי. אנחנו רוצים שהוא יישאר כאן, וזאת המטרה.
אני רוצה כן. להגיד לך, אני רוצה קצת להוסיף על מה שאמרת, שבאמת הציבור, למרות שנשים לא נכנסו, ואנשים, יש משהו יפה בגדול דור, שזה כמו אור, כמו הגוהן מבילנה, ישב בחדר אחד סגור, וכל עם ישראל ידע שהוא הגוהן מבילנה. לרב שטיימן היה, אנשים נמשכו, האמת יש בה איזה משהו שמושך. אני רוצה להגיד לך, אני הייתי פעם עם הרב מרדכי חובר, מיד אליעזר, עם ילד יתום, שרצה להצטלם עם מרן, והוא הוא ראה שהילד לא רגוע, ואמר לצלם, אני מחכה עד שיצלם, שיהיה לו את התמונה הכי יפה, כזאת ענווה, כזאת, הוא היה בוחן כל איזה כיתה נידחת, זה מצד אחד, מצד שני כל השובו, וכל הקרן נתיבות משה, הוא היה על הכתפיים הקטנות שלו, הוא הקים, היה איש ארגון, ארגן את הדברים האלה, היה בו את שתי הדברים האלה, ועם זאת, היה פנוי, הוא היה פנוי בגלל שלא היה לו שום דבר מלבד, מלבד תורה ויראת שמיים, לא על שום דבר.
חפץ אחד של תורה. ואיתנו על קו הטלפון הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, שיהיה בשורות טובות הרב.
אמן.
אבן
כבד. בשורות טובות. כן. אבידה גדולה מאוד לכל העם היהודי. התמות, כפי שעכשיו שמעתי, על הכתפיים הצנומות הללו, אז זו ענווה, זו פשטות, זו תורה ויראת שמיים, וזה שכל ישר כל כך, זה מבט רחב כל כך, מבט שרואה את הדור, רואה את המצוקות, ויודע גם להגיע לכל אחד אל הנקודה שלו, ממנו, מהנקודה שלו, לעזור לו לעלות. לכאורה, מתוך בית המדרש, אני יכול לומר שלרבנות הראשית, הייתה אוזן קשבת בפרטים, ותמיד במקוריות, אתה מגיע אחרי שאתה מכין את כל העניין, ואתה יודע, לכאורה, חושב שידע את כל הפרטים, ואז אתה מגיע ומתיישב שם לידו, ומתחיל לשאול את השאלה, ופתאום שאלה מקורית כל כך, מזווית ראייה, שדיברנו לפני כן, אני יצאתי משם אחר, והיו פה כמה פעמים, שלסוגיה היו שותפים לעתים רבנים, לעתים אישי ציבור, ואני חוזר ויוצא החוצה ואומר להם, תראו, הרב שטיימן שאל כך וכך, ואמר, והתמונה של כולם במין הלם כזה של, איך לא חשבנו על דבר שכזה, אבל כולם, זה פשוט, אני מדבר על גדולי תורה, על אישי ציבור, וכולם בצורה שכזאת, כי הפיקחות והחוכמה, שהכל מתוך המבט של תורה, והדבר המדהים עוד יותר מזה. כמה שאתה מסתכל, כמה שאתה מדבר עם היהודי, אתה מגיע והוא יושב עם הגמרא, שואל ועוסק בבעיה ציבורית, ובשנייה, חצי שנייה אחרי זה, מתקיים בו ויעזור לתלמודו. זה פשוט, תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא עונה על השאלה, ואוחץ יד בחביבות רבה, הוא מיד חוזר כבר עמוק בתוך הסוגיה. זה תמונה שכמה שאתה מנסה לבאר ולתאר, אבל זה לא אותו דבר כמו שאתה יושב שם בחדר ורואה את התמונה הזאת.
כן, אני רוצה לשאול את הרב אולי, כי אנחנו באמת שומעים את הדברים שאנחנו, כל עם ישראל יודע ומכיר גם את הפיקחות וגם את הדמות, את הענב, את הצנוע, אני לא יודע איזה מילים לבחור, אבל הרב, כרב ראשי לישראל, בכלל גם בזמנו בתקופת הבחירות לרבנות הראשית, היו הרבה מאוד צמתים והרבה מאוד פעמים, שבטוח שגם כבוד הרב בעניינים אישיים, אז עניינים אישיים, אבל גם בענייני ציבור, ניגשתם למרן ראש הישיבה עם שאלה כזו, התייעצות כזו, שאלה אחרת, ועל זה אנחנו שומעים עכשיו ככה לתשובות הפיקחות והמהירות שהוא היה ככה שולף ונותן והופך את כל הקערה על פיה. אבל אני רוצה לשאול על דמויות חילוניות, על שרים, חברי כנסת, אולי היו כאלה במחיצתכם. מה עושה לאדם שלא יודע מה היא ערכה של תורה עד כדי כך? שהוא לא מבין בכלל את המושגים שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, על תשובה פיקחית ועל גאונות ועל ענווה. ופתאום נכנסים לבית שם בחזון איש חמש. וסדרי העולם משתנים. מה שמעתם מהם, הרב?
קודם כל, אין אחד שלא התרגש כשראה את החדר, את הדירה, את המיטה, מיטה סוכנות, שבכלל אני יודע כמה זמן, אם בכלל לא ישן עליה. אבל הוא יושב שם בצניות ובפשטות, ומסתכלים על הדמות שכבר שנים, אתה רואה מין דמות שלכאורה כבר אין לה שום שייכות גשמית לעולם הזה, ואי אפשר היה, גם אנשים שרחוקים לא יכולים היו שלא להתרשם ולהתרגש ולהתפעל מהדמות שאתה רואה שלא מעניין אותו שום דבר אישי, זה לא משהו שהוא, זה רחוק מעולמם.
ולכן היה יותר קל דבר. ולכן היה יותר קל לקבל את דבריו?
כלומר,
גם בן אדם שהגיע עם דעה מנוגדת,
גם אנשים הם לא, אי אפשר, קשה היה לעמוד שווה נפש, צריך להיות אטום לגמרי, וכדי לא לשמוע את הדברים, לא לקבל את הדברים, כי אתה רואה שמדובר פה, אם מדובר על משהו אישי של לומדי תורה, אז אתה מרגיש עבורו זה אישי, אתה מרגיש עבורו זה משהו מיוחד במינו. אי אפשר היה שלא להתרגש ושלא להתפעל. אני זוכר גם עכשיו שלפני למעלה מ-10 שנים, קיימתי כרב של העיר מודיעין, והגעתי אליו עם בעיה מאוד מאוד לא פשוטה, עם השלכות ציבוריות גדולות מאוד, עלולות להיות גם למקומות אחרים, לערים אחרות. ותיארתי לו את המצב עם הבעיות, עם המציאות, עם הציבור של נציגי הציבור בעיר שלא מבינים בכלל את עולמה של תורה, לא מבינים בכלל, מה זה בכנסת בכלל לא מבינים, דברים ראשוניים ופשוטים. והוא כמובן כדרכו בהגדרה ברורה, תשובה ברורה ונתן עברה, אבל כשאני קם מעבר לבקשה, מעבר לשאלה, אמרתי לו, אבל הרב אני צריך עכשיו גם ברוך אל העיר. ואז הוא הרים אליי את המבט, ובחיוך אומר לי, אני מתפלל ומברך שזו תהיה עיר גדולה לאלוהיקים. ואז הוא רואה אותי שאני מתחיל לחייך, כי הרי הרגע דיברתי על משהו שכל כך הפוך לכאורה, ואז הוא אומר לי, אז נכון שזה נראה רחוק, אבל להתפלל על זה צריך. אך כבר המבט, כבר הנקודה, קודם כל הכוח של תפילה, וגם לא לעצור אף פעם בקטנות. נכון שעכשיו זו בעיה שצריך להתגבר בה, אבל השאיפה, המטרה, היא תמיד להגיע אל המקסימום האפשרי, עיר גדולה לאלוהיקים. זה מבט מיוחד של גדול דור שאיבד מהבוקר.
שבשורות טובות ויהיה מליץ יושר על כל בית ישראל.
אבי, בינתיים כל הארץ מסתבר מלאה בתנועה לכיוון ההלוויה.
מהשעה הזו
יש פה, אתה לא מבין, יש פה גם רמקולים בכל הארץ ומתחילים אלפים להגיע כבר עכשיו, למרות ש...
אז בואו נספר רק למאזינים שמיד אחרי חדשות השעה 10 אנחנו כאן בגל פתוח עם דיווחים שוטפים על מה שקורה בשטח. עכשיו שמענו באמת שעה של דברי התעוררות עם הרבנים, עם דברים אולי ככה קווים קטנים קטנים מאוד 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 פרומיל לדמותו האינסופית של מרן ראש הישיבה, אבל בסוף יש כאן אירוע גדול מאוד שעומד להתקיים בשעה 12 בעיר בני ברק, הלוויית המונית של מאות אלפים, ואנחנו נהיה כאן בדיווחים שוטפים, גם הכתבים שלנו בשטח שכבר התפזרו בשעה האחרונה, כל אחד בעמדתו ובמקומו, וכוחות המשטרה, מגן דוד אדום, מתנדבי איחוד הצלה וכל המארגנים, עיריית בני ברק, תחבורה, המון המון אוטובוסים שיוצאים ממרכזי הערים השונות. ניתן כאן את כל המידע, את כל הפרטים בזה אחר זה בצורה מסודרת מיד לאחר החדשות של השעה 10. חיים, אולי נשמע את הרמקולים, ככה להכניס את המאזינים לאווירה, הכרוז שמסתובב בכל השכונות החרדיות, גם בירושלים אנחנו שומעים וגם במקומות אחרים כמובן, וזה באמת רגעים, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, שהרמקול, אתה פתאום שומע את זה פעם ראשונה עם הרמקול הזה.
כן.
יש את זה בכל הארץ, אני תכף אמצא את זה. אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. אני קורא לרב שטיינמן, לא רק אני, החפץ חיים של הדור. זה החפץ חיים של הדור, בעצם אנחנו תמיד, אני זוכר שהייתי ילד, והביאו אותי למישהו בשם רווינסקי, שאמרו שהוא ראה את החפץ חיים. זוכר איך הסתכלתי עליו בהרצה, אני רוצה, חשוב מאוד שאנשים יגידו לילדיהם, יש אירועים היסטוריים, בעצם היום ההלוויה של מורן, הרב שטיינמן, זה אירוע היסטורי. צריך להבין את זה, זה אירוע היסטורי, וחשוב מאוד, אני שומע שכל בתי הספר בבני ברק, כולם, הילדה שלי חזרה מבית הספר, ילדה קטן בת 8, כי כל הבית ספר קהנמן הולך להלוויה, זאת אומרת, אני שומע שטשבר, אני שומע שזיכון מאיר, כל החדורים בעצם מגיעים, הישיבות שתנות, okay. הישיבות גדולות.
חיים, כן. בוא נשמע רגע את הרב מנחם שפירא, סגן ראש עיריית בני ברק, על סדרי ההלוויה, הרב שפירא.
כן.
העיר בני ברק כולה עכשיו נערכת, אני בטוח שבעירייה עושים
זה
הכל.
יום שחור, זה יום שחור לעם ישראל.
כן.
אי אפשר פשוט אפילו לתאר את התחושה ואת ההרגשה שמה שכל יהודי בכל העולם עובר. קשה לדבר, קשה בכלל להעביר את ההרגשות ואת התחושות שאנחנו... פשוט חושך, חושך
בעם ישראל.
יום חשוך, יום שחור.
אני שומע אותך, אתה יודע, ההתרגשות שוב חוזרת, זה באמת קצת פרופורציות על, על, על היום, על, על האבל הכבד הזה. אין מילים להגדיר את השעות האלה. ואיך בתוך כל זה, הרב שפירא, מארגנים בפועל הלוויה המונית כל כך?
אנחנו עושים את המקסימום להאריך שיהיה כמה שפחות חיכוכים מבחינה בטיחותית, שחס שלום נכנס כאן נפשות, שזה מה שמנחה את כולם פה לגבי מסלול הלוויה. הלוויה תעבור בקו ישר, שזה בעצם מרחוב חזון איש 5 על בית העלמין בבונוביץ' בסוף חזון איש. האוטובוסים כבר לא נכנסים לעיר, לא ייכנסו לעיר, אלא יעצרו בכביש 4. והגיע, שם יורידו את האנשים, אנשים יצטרכו לעבור מגשר רמת אלחנן. התנועה.
הרב שפירא, איך באמת עיריית בני ברק מתארגנת להלוויה?
עיריית בני ברק שותפה מלאה לכל ענייני הבטיחות והלוויה.
ראיתי אותך בחדר המצב שם.
אנחנו נערכים לכל מה שבשיתוף עם המשטרה, זה המשפחה, המשטרה והעירייה בשילוב כוחות בשביל באמת לעשות את הכל, שלא יחס שלום סכנת נפשות.
אז רגע, אז אנחנו קודם כל מכאן שומעים על האוטובוסים שלא נכנסים לעיר, עוצרים בכביש גאה ומשם אנשים הולכים ברגל, ההלוויה יוצאת מחזון איש 5, מביתו של מרן, קו ישר לאורך כל ציר חזון איש. עד בית החיים של נציבי ישירת פונוביץ.
כבר מעכשיו חלק מהכבישים נסגרים לאט לאט, חלק מהכבישים יסגור בהמשך. העיר רובה תהיה סגורה לכלי רכב.
אנחנו עוד נהיה בקשר בהמשך גם בעת מסע הלוויה, הרב מנחם שפירא, סגן ראש עיריית בני ברק, בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות ונחמות. אנחנו מסיימים כאן עוד שעת שידור, כל הצוות של רדיו כל חי נשוב אחרי חדשות השעה 10, המשך גל פתוח, יחד איתי כאן הרב חיים ולדר, אבלים המומים וכואבים אחר מיטתו של מרן גדול הדור, מרן הרב שטיינמן, זכותו תגן עלינו. בשורות טובות.
חדשות כל חי. השעה 10.
שלום אהב איתכם באולפן ישראל בן צבי, האבל בעולם היהודי. הלווייתו של רבן של כל בני הגולה, מרן ראש הישיבה, גאון הרב אהרון לייב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שהלך הבוקר לעולמו, תצא בשעה 12 מביתו ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, לעבר בית החיים פונוביץ' בעיר. על פי צוואתו של מרן לא התקיימו הספדים, וביקש שיקבר סמוך ביותר למועד.